אנחנו ממשיכים באורות של הרב קוק, בחלק הנקרא אורות ישראל, בפרק הרביעי, ואנחנו בעמוד קוף ממתת, פסקה ד'. כל מה שבא בדברי תורה שבכתב ושבעל פה, שיוכל לרפות קצת את האהבה של ישראל, אפילו ביחס לרשעים היותר מוחלטים, הם ניסיונות וברורים לאדם איך שיעלה על מדרגה העליונה של אהבת השם יתברך, עד שימצא לו דרך בין הסתירות כולן, ואהבת ישראל ואהבת הבריות תישאר בלבבו חיה וקיימת, בלא שום גירעון ופקפוק בעולם. טוב, מה שכתוב כאן, במידה מסוימת, זו פצצה. משום שכאן הרב אומר לנו איך להסתכל על מקורות רבים בדברי חז"ל ובתנ"ך, שעוסקים בצורה מפורטת בשנאת ישראל. עוד יותר, בשנאת הבריות. והנה הרב קוק אומר, כל המקומות האלה זה כדי לבחון אותך. מעניין, איך? למשל, כתוב שבגמרא במסכת פסחים, שגדולה השנאה ששונאים עמי ארצות את ישראל, ששונאים עמי ארצות את התלמידי חכמים, יותר מן השנאה ששונאים הגויים את ישראל. ונשיהם יותר מהם. וכל הנושא את בנותיהם, עליו הכתוב אומר, ארור שוכב עם כל בהמה. ובניהם שקץ, ובניהם שרץ. כל זה כתוב בגמרא. נכון? זה חריף מאוד, נכון? וזה, טוב, נסתפק בזה בשלב הזה. כן? כתוב גם, עם הארץ מותר לקרוע אותו כדג ביום הכיפורים שחל בשבת ומגבו. נו, בלי התראה, מהגב אתה עושה את זה. כדאי להיזהר בבתי כנסת ביום הכיפורים שחל בשבת, לראות אם אין מישהו משמה שמסתובב עם סכין כדי לקרוע מהארצות מהגב, ככה כן? זה חריף מאוד הביטויים האלה. יש יותר קשה מזה גם, מן הסתם. עכשיו בואו ננסה להבין, מה אומר כאן הרב? הוא אומר, כל הדברים האלה שאתה קורא כאן, זה ניסיונות. מה הניסיון? כי כל הדברים שכתובים שם בגמרא הם אמת. זה אמת שהשנאה של עמי ארצות את תלמידי חכמים היא גדולה מהשנאה של הגויים לישראל. זה אמת. ואצל נשם עוד יותר, זה אמת. ואחרי כל זה אתה מסוגל עדיין לאהוב? נראה אותך עכשיו אוהב. זה הניסיון הגדול. אהבת ישראל זה לא מותנה בזה שהוא נחמד וסימפטי. זה בזה שהוא ישראל. ואתה צריך להבין למה לאהוב אותו. מה, בגלל ההתעלמות? אתה לא צריך להתעלם. אתה צריך לדעת באמת מה הוא. אבל אהבת ישראל היא נובעת מנקודה אחרת. מצד מה שאותו אדם מישראל נושא בקרבו. או מצד שהצד הרע שבו איננו עיקרי בו. כי הצד העיקרי בו זה הצד הטוב שבו. כן? ברור שאיפה שאור הצלם לא שייך כל כך לסנוא, אסור לסנוא. למשל, לכן קריאת עם הארץ כדג ביום הכיפורים שחל בשבת, אומר הרב במוסר אביך דווקא מגבו ולא מפניו, כי מצד הפנים זה אור הצלם. אז תהרוג אותו מהצד שבו אין הבלטה של הצלם, אבל מהפנים, ממש לא יפה. כן? אגב, למה למעשה לא עושים את זה? למה לא מסתובבים ככה בבתי כנסת ביום הכיפורים, ככה לחפש איפה עם הארץ לחתוך אותו? איך נדע? אפשר לבדוק. מה, לפני יום כיפור אתה עושה בדיקה. אתה רואה, הוא, כן, זה, אנחנו יודעים. אנחנו לא, לא מדבר על עם הארץ ככה אמיתי.
רגע, מצד הראשון של עם הארץ, או מצד הבערות שלו? אם זה מצד הבערות,
גם מצד הבערות, גם מצד הראשון, לא משנה, מותר. אז למה אנחנו לא רואים בבית הכנסת כל מוצאי יום הכיפורים דיווח ברדיו על המספר 100 ארצות שנקראו כדג. למה?
דרשה.
מה זה דרשה? זה לא נפסק בשולחן ערוך? אני שואל למה שולחן ערוך לא פוסק את זה. אומר המהר"ל מפראג, לא, המהר"ל מפראג אומר דבר פשוט, כי כל זמן שהוא חי אתה לא יכול לדעת אם הוא באמת עם הארץ, רק אחרי שהוא מת אתה יודע. אז אחרי שהוא מת מתברר שאח חבל, יכולנו לקרוא אותו, אבל במציאות אי אפשר. אז מה זה אומר? זה אומר שהגמרא אומרת דברים עקרוניים, היא לא אומרת דברים מציאותיים, היא אומרת דברים עקרוניים, שדע היה מותר לקרוא אותו. למעשה אנחנו לא נקרא אותו, אין לנו יכולת לדעת שבאמת הוא כדג. אם כי באמת היה מקרה אחד בקובנו, בקובנו, בזמן הרב יצחק אלחנן ספקטור מקובנו, היה איזה יהודי אחד שהיה משתף פעולה עם המשטרה הצריסטית. היה עוזר לחטוף ילדים יהודים, לשלוח אותם לצבא, הקנטוניסטים. מכירים את הסיפורים האלה, מזעזעים. היו לוקחים ילדים קטנים, שולחים אותם ל-25 שנות צבא. הם היו חוזרים, אם הם היו חוזרים בכלל, הם היו חוזרים לגמרי ללא כל יהדות. בקיצור, זה היה משהו נורא והיום, והיו יהודים שהיו משתפים פעולה עם המשטרה לחטוף את הילדים האלה. אז אחד מהם היה שם בבית הכנסת, ביום הכיפורים, בקובנו, היה, כמובן, יושב במזרח, כי כולם פחדו ממנו, נתנו לו כבוד. ובאמצע תפילת כל נדרה, כשהוא היה עטוף בתלית, עטפו אותו יותר טוב, וזרקו אותו לתוך הנהר. וכן, זאת הלכה. הלכה, מה?
קוברים עם תלית.
כן, טוב, קוברים עם תלית זה תלוי, יש מחלוקת בזה, אבל כל פנים, שמו אותו, אחר כך הגיעה המשטרה, הרב אמר, הוא היה באמצע תפילה, הוא לא הבין מה קורה, הוא לא יודע מה קרה. קיצור, כן, זה דין מוסר, זה מה שעושים לו. אז אותו יהודי אחר כך הופיע בחלום לפני הרב יצחק אלחנן ספקטור, ואמר לו, אמנם דנתם אותי דין תורה, עשיתם כפי ההלכה, אבל למה ביום כיפור? יש לו טענות, כן? לא יפה לעשות לו את זה בתפילת כל נדרה ביום הכיפורים. הוא לא אוהב דברים כאלה. בסדר? אבל, אז אני אומר, אז יש לפעמים גם שביום הכיפורים קוראים בן אדם כדג, אבל זה נדיר, כן? טוב. אבל מה שכאן הרב אומר, שבעצם רוצים להעמיד אותך בפני המציאות. אתה צריך להכיר את המציאות. המציאות היא רעה. יש הרבה רשע במציאות. ואז האהבה היא בנויה על יסוד אמיתי יותר. כן, זה מה שאומר כאן הרב. כל מה שבא בדברי תורה שבכתב ושבעל פה, שיוכל לרפות קצת את האהבה של ישראל, אפילו ביחס לרשעים היותר מוחלטים, הם ניסיונות וברורים לאדם איך שיעלה על מדרגה עליונה של אהבת השם יתברך. אז אם כן, אתה לא יכול לאהוב אותו, אז תאהב את הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז תאהב את אותו מצד מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. עד שימצא לו הדרך, או שימצא לו דרך בין הסתירות כולן, ואהבת ישראל ואהבת הבריות תישאר בלבבו חיה וקיימת בלו שום גירעון ופקפוק בעולם. אז זה מה שהוא כותב. עכשיו, זה ניסיונות. למשל, נאמר ככה, יש בתורה הרבה דברים קשים מאוד נגד גויים גם, נכון? גם נגד גויים. אז האם התורה שונאת גויים? זו השאלה. או שמה תאמר, לא, התורה דווקא רוצה את תיקון העולם כולו, ונברחו בך כל משפחות האדמה, גם זה כתוב בתורה, לא? אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, לתקן עולם מלכות שדי, אז יש גם. אז מה זה כל השנאה הזאת? זה בגלל שבינתיים יש בעיות. זה כדי להגן, כדי שנוכל לטפל בגויים, וכו' וכו'. בסדר? כן, כן, צריך לתרץ. כלומר, שמצד אחד התורה אומרת לאהוב גויים, מצד שני התורה אומרת לסנוא גויים. אז איך אפשר להסתדר עם זה? התורה אומרת לאהוב יהודים, אומרת לסנוא יהודים. כן? איך מסתדרים עם זה? סתירות. אז לכן צריך העמקה. אפשר לקחת את הדברים בשטחיות, ואז להגיע למסקנות כאלה וכאלה. הייתי פעם באיזשהו כנס, שבו הזמינו רבנים לדבר. זה היה בעקבות פרסום הספר הידוע, תורת המלך. מכירים את הספר תורת המלך? כמה רעש עשה הספר הזה. אז הייתי באיזשהו מקום, מאוד דאגו, מה יהיה עם הנוער, מה הנוער יחשוב מכל הדברים הנוראים, אבל מצד שני זה מבוסס על הלכה וזה, מה עושים? אז הביאו רבנים, הביאו גם אותי. וישב לידי רב שדווקא מהמצדדים בספר תורת המלך, ומצידי ישב גם רב אחר שהיה ממתנגדי תורת המלך, ואותי שמו באמצע. הרב שנגד תורת המלך אמר, הסביר בעצם באופן תמציתי שהיהדות זה הומניזם. זה קוסמופוליטי הומניסטי. זה היהדות. זה שישב לצד שמאל שלי אמר שהיהדות זה סוג של גזענות אגרסיבית. זה גזענות, זה היהדות. אז שאלו אותי, הרב שרקי, מה אתה אומר? אתה מייצג את שיטת הרב קוק, ככה אמרו לי. אני בא להגיד את תורת הרב קוק. אז אני אמרתי שהיהדות זה סוג של אורגניזם. כלומר, האנושות היא מין אורגניזם, ויש לה לב, יש לה היקף, והלב וההיקף פועלים ביחד וכו', אבל יש הבדל בין התוך לבין החוץ וכו'. לא נכנס עכשיו לפרטים ההלכתיים שנידונו שם. אתן לכם דוגמה פשוטה, לא כן ניכנס. למשל, הרב הקוסמופוליטי שישב לידי הסביר שזה שמעיקר הדין אסור להציל גוי בשבת, זה לא בגלל שחייו של הגוי אינם חשובים חס וחלילה. אגב, להלכה כן מצילים גוי בשבת, כן? אבל באופן עקרוני, זה לא בגלל שהחיים של הגוי לא חשובים, חס וחלילה, הוא נברא בצלם אלוהים, אז איך אפשר שלא יהיה חשוב חייו? אלא בגלל מעלת השבת. שמעלת השבת היא כל כך עליונה, שהיא דוחה לפעמים פיקוח נפש. מה? לא עובר מסך, נכון? אבל הוא ירצה להביא ראייה שהרשב"א סובר שאפילו ילדה יהודיה שלקחו אותה לשמד בשבת, לא מצילים אותה. עד כדי כך חשובה השבת. להלכה זה לא ככה, להלכה אנחנו כן מצילים אותה, אבל צריך להבין למה, אבל ככה הרשב"א אומר. ומה? כן, אז אני אמרתי שהדברים האלה הם לא נכונים. מדוע? בגלל שלפי ההלכה אסור להציל גוי גם ביום חול. אסור להציל גוי גם ביום חול, אסור להציל גוי בכלל. מה פתאום? מה? אתה נכנס כבר לפרטים. אבל יש איסור להציל גוי גם ביום חול, אז זה לא בגלל מעלת השבת. רגע, רגע, רגע. קודם כל, אם אסור להציל גוי ביום חול, סימן שזה לא מצד מעלת השבת שאסור להציל אותו. בסדר? בזה ניתחו דברי אותו רב, עם כוונות טובות. אלא, אנחנו מצילים אותו ביום שבת, מאותן הסיבות שאנחנו מצילים אותו גם ביום חול. ויש הרבה סיבות בהלכה למה בסוף כן להציל גוי, בין ביום חול, בין בשבת. אבל אי אפשר לטייח דברים. אבל צריך להבין, אז למה אם באמת ההלכה היא שמצילים, הלכה למעשה אנחנו כן מצילים גויים, אז למה עשינו לעצמנו שירות כל כך גרוע בזה שאנחנו אמרנו שאסור להציל גוי ביום חול או בשבת, ועכשיו זה לא עובר מסך, ומה יהיה איתנו? תשובה, כי אנחנו צריכים קודם כל לדעת את האמת המהותית. יש הבדל בין יהודי לגוי, יש הבדל. עכשיו, ההבדל הזה, לכן באופן עקרוני צריך לסדר שלא נציל אותו, אבל למעשה אנחנו מצילים אותו, כי יש עוד שיקולים נוספים. בסדר? זה כמו יבי השאלה, זה קצת הרחבה יותר, אבל יבי השאלה של זכויות האדם ביהדות, מכירים? זכויות האדם. יש שלוש ברכות שאנחנו מברכים אותן כל בוקר, שמנוגדות לכל הערכים המערביים, שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה. כן? אז יש שלוש יסודות של המהפכה הצרפתית, החירות, השוויון והאחווה, נכון? אז החירות זה נסתר מעבד, השוויון משלא עשה אני אישה, והאחווה מזה שלא עשה אני גוי. כלומר, שלושת העקרונות של המהפכה הצרפתית מקבלים סתירת לחי כל בוקר על ידי היהודי בברכות השחר שלו. כן? הכיצד? זאת אומרת, אם יש גוי, עבד ואישה, ויש להם דינים מיוחדים, זה סימן שהגוי הוא לא אח שלי, שהעבד הוא לא בן חורין, ושהאישה היא לא שווה. זה מה שזה אומר, נכון? אז איפה העקרונות של המהפכה הצרפתית, האירופה הנאורה וכו'? אה? מה התשובה? התשובה היא בדיוק להפך. אם אני צריך לכתוב על כל הבניינים שיש חירות, שוויון ואחווה, כמו שכתוב בצרפת, בכל מקום, כן? כל הבניינים הרשמיים, חירות, שוויון ואחווה, זה סימן שיש בעיה. כי אם צריך לדבר על זה, אז סימן שאין חירות, ושאין שוויון, ושאין אחווה, דה פקטו. גם אם באופן משפטי, דה יורה, יש. ההלכה היא בדיוק הפוכה. היא קודם כל שמה לב להבדל. אין חירות, אין שוויון, אין אחווה, זאת המציאות. זה לא אנחנו המצאנו את זה, זאת המציאות שהמצאה את זה, שאין חירות. מה, אין שיעבוד בעולם? יש שוויון בעולם? מה פתאום? אין שוויון בעולם. אין אחווה בעולם. זאת האמת. על גבי זה, ההלכה באה ומתקנת את זה. וההלכה דווקא מעניקה, הלכה למעשה חירות, והלכה למעשה שוויון, והלכה למעשה אחווה. מובן?
איך?
איך?
איך על ידי הברכה
מתקנת את זה? לא. לא הברכה עושה את זה. ההלכות עושות את זה.
הברכה מסבירה מה המציאות.
הברכה אומרת את המציאות, נתוני הפתיחה. במציאות אין חירות, אפילו אם תכריז שיש. במציאות אין שוויון, במציאות אין אחווה. עכשיו שאנחנו יודעים את זה, ועשינו על זה ברכות בבוקר, בוא נעסוק עכשיו בהלכה. וההלכה מתקנת את זה. זאת אומרת שדה פקטו, ההלכה היהודית יוצרת עולם של חירות, שוויון ואחווה, הרבה יותר מההכרזה המשפטית העקרונית של אומות העולם. כן.
מה שקשה זה שהבלכה קצת מנציחה את זה. אם אני אברך כל יום, זה חלק מסדר היום שלי.
הברכה מנציחה את המציאות. היא לא מנציחה שום דבר, היא מצלמת את המציאות. רגע, אני נולדתי יהודי לא גוי. עובדה. זה אני לא יכול למחוק. בין שאני אגיד את הברכה, בין שאני לא אגיד את הברכה. אני לא אשנה את זה.
כן, אבל אם אני מכיר בזה שזה דבר שהוא ראוי לתיקון.
זה לא דבר שראוי לשינוי, זה דבר שראוי לתיקון. כלומר, אתה אומר, יש פה, אתה מבין, יש פני שטח כאלה עקומים. אז על גבי זה אני בונה פלטה. אבל יש מי, אני לא הורס את השטח. אין אתה? טוב. כן.
אנחנו שואפים לשוויון?
האם אנחנו שואפים לשוויון? בוודאי.
לא,
למה?
זאת המציאות, אין שוויון.
הצמח לעולם לא יהיה פרה. זה לא לגמרי בטוח. הצמח הופך לפרה בשני אופנים. או על ידי שהפרה אוכלת אותו. ואז יוצא שהחסה מצפה ליום שבו הפרה תאכל אותה, כדי להתעלות מעולם הצומח לעולם החי. ויש אפשרות גם של זיכוך המציאות, זיכוך העולם, ואז ממד הפרטיות שבחסה יבוא לידי ביטוי. כן? ולכן, משל, אחד ההסברים לזה שקורבנות בטלים לעתיד לבוא, זה בגלל שבעלי חיים יעלו למדרגת האדם, ואתה לא עושה קורבנות אדם. בסדר? כן, בבקשה.
מאיזה
גיל
זה
מתחיל?
ילדים
הרי
לא
בריא לחנך
אותם באופן הזה, כי זה לא יעזור להם
לחדד את הדברים.
אפילו אצל מבוגרים זה לא
בדיוק עובד. אני לא יודע על מה אתה מדבר. לכאורה, כל מה שהרב אומר, זה נכון לכל גיל.
הרב היה נותן לילדים שמסתובבים עם ילדים רעים ורשעים וכל מיני כאלה?
לא.
למה לא? שילמדו
ויראו
ויתבוננו
ויחפשו
את הטוב,
ברור
לנו שזה לא
שייך. אז צריך ללמד אותם, לראות את הטוב. טוב. יש למשל חינוך שאומר, הילדים שלי לא צריכים לראות שום מציאות שלילית. מכיר את הדבר הזה? יש בעיה בטענה, בדבר הזה. כי אז הם לא יודעים שיש מציאות שלילית בעולם. וכשהם יפגשו אותה...
כשיפגשו אותה הוא מספיק בוגרים בכדי...
לא. עד רבה, כשיפגשו אותה, הם יהיו כל כך מוחלשים שזה יהרוס אותם. כן, אתה יודע מה זה חיסון? לוקחים קצת מן המחלה. כן. יש פה רופא, הוא יגיד לך. כן. מה? אתה שואל מדוע הרב אומר, תישאר בלבבו חיה וקיימת ולא בליבו. אולי. כן, אולי. אפשר. יצר טוב, יצר רע. אולי. כן. אז הכוונים, אנחנו מבינים עכשיו שהדברים שבתורה שבכתב, שבתורה שבעל פה, הם התחלה של סוגיה לימודית. צריך ללמוד. בסדר? אני אביא לך דוגמה, למשל לגבי גוי, עוד משהו. יש הלכה שאסור להחזיר אבדה לגוי. אסור. נכון? כתוב. כתוב אבדת אחיך, אז אסור להחזיר אבדה לגוי. אבל כתוב בגמרא שפעם אחת שמעון בן שטח, ראש הסנהדרין, קנה חמור, ובצוואר, קנה חמור מגוי, ובצוואר של החמור הייתה אבן יקרה מאוד. אז אמרו לו תלמידיו, רבנו, לא תצטרך יותר לדאוג לפרנסתך, איזה יופי לך. שהדבר מעניין, זה אומר שראש הסנהדרין לא הייתה לו פרנסה. לכן הוא קונה חמור, ועכשיו תלמידיו אומרים לו, איזה יופי, עכשיו לא תצטרך לדאוג לפרנסה. מה, הוא לא ידע שיש תקציבים ממשלתיים לראשי סנהדראות? הוא לא ידע. טוב, על כל פנים, ענה להם שמעון בן שטח, וכי בן שטח ברברה הוא, מה אני ברבר? אלא מה? החזיר את האבן למוכר, והמוכר אמר, ברוך אלוהי היהודים. אמר שמעון בן שטח, רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי היהודים מכל ממון שבעולם. עכשיו, יש משהו שאני לא מבין. ובאמת, כך נפסק להלכה, שאם אדם מחזיר אבדה לגוי מפני קידוש השם שיש בזה, עד רבה זה רצוי. על איזה בסיס? על בסיס הסיפור של שמעון בן שטח. עכשיו, יש לי קושיה על זה. בעצם שמעון בן שטח, הוא עבד על הגוי הזה. כי הרי למה הגוי אומר ברוך אלוהי היהודים? שמה אמר אלוהי היהודים? להחזיר אבדה לגוי? זה לא נכון, זה שקר. אלוהי היהודים דווקא אמר לא להחזיר לך. אז אנחנו עוברים על דברי אלוהי היהודים, נותנים לך ואת אומר ברוך אלוהי היהודים? מובן את השאלה, לא?
על מנת כן.
מה?
על מנת כן.
על מנת כן שמה?
שנביא את הגוי לנפיר ברוך אלוהי היהודים.
אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה. אז תגיד ברוך שמעון, אל תגיד ברוך אלוהי היהודים. כן?
על פי מה שהרב אומר לנו תמיד, זה אלוהי היהודים, אבל לא הקדוש ברוך הוא. מצד הקדוש ברוך הוא באמת לא. אבל מצד שהם יהודים...
הבנתי, אפשר לעשות כל פיפולים. אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט. הרבה יותר פשוט מה שאתה רוצה לומר. למה אסור להחזיר אבדה לגוי? אני אגיד לכם למה. כי זה חילול השם. הממון שבעולם הוא בא לרווחת האדם. עכשיו, יש ממון שעד עכשיו היה של גוי, והוא משמש לרווחת הגוי. דבר טוב. יש בני אדם בעולם, צריכים להתפתח. אבל עכשיו, הממון הזה הגיע לידי יהודי. ממון של יהודי זה הרבה יותר חשוב, זה מקדם את היהודים. וברור שאם באמת הקדוש ברוך הוא בחר בישראל, ברור שהממון הזה ישמש לתפקיד הרבה יותר חשוב. אז כשהגוי מקבל בחזרה את הממון שלו, הוא אומר ליהודי, אם אתה מחזיר לי, זה סימן שאתה לא כל כך מאמין במה שאתה מייצג. זה חילול השם שאתה מחזיר לי את הממון. אתה לא מתבייש להחזיר לי את הממון? זה המצב האמיתי. אבל יוצא לפי זה שמפני קידוש השם שיש בשמירת הממון אצל היהודי, מצד זה אסור להחזיר ממון לגוי, כי אז יחילו לשם. אבל הגוי לא מבין את זה. אז ברגע שהוא לא מבין את זה, זה הופך להיות חילול השם לא לתת לו. לכן, על יסוד אותה ההלכה שאמרה, כלומר מכוח אותו יסוד ממנו נובעת ההלכה, האוסרת להחזיר לו את האבדה, מאותו יסוד עצמו מתחייב להחזיר לו את האבדה. מובן? לא. למה אתה לא מקשיב? אז מה אני יכול לעשות? זה מוקלט. אפשר לשמוע את זה במחשב. בסדר? יש ארכיון, אפשר להוציא משם את השיעורים. כמה אני יכול לעשות? מה? מה אתה אומר?
לפי השיטה הזאת של
גוי. רגע, אבל אני רוצה שיהיה ברור. כן? זה לא שיש הלכה והתפשרנו עליה. אלא זה אותה ההלכה עצמה. ההלכה היא שצריך לקדש שם שמיים. ולא לחלל שם שמיים. אז לפעמים התנהגות א' היא העושה את הקידוש השם, לפעמים ההתנהגות ההפוכה עושה קידוש השם. אז בעולם אמיתי ונורמלי, הקידוש השם נובע מזה שאני לא מחזיר את האבדה לגוי. אבל בעולם לא נורמלי, קידוש השם נעשה על זה שאני מחזיר את האבדה.
הלכה היא כתובה,
אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול לקחת, אתה יכול להחזיר.
לא, כי ראש סנהדרין יכול לדעת מה עומד אחרי ההלכה. אבל כשאני רוצה דבר כזה, ככה זה מחזיר אותי.
ההלכות לא נאמרו בשביל ראשי סנהדרין. ההלכה זה דבר שכל יהודי יכול להבין. כן.
הרב, זה טעם מצוות עכשיו
סבור, נכון? מה זה?
זה מה שאמרת עכשיו, את העניין של ההלכה, זה טעם המצוות,
נכון?
נכון. אבל עוברים על מצווה דאורייתא, אם תעלה את טעם המצווה בעצם?
מה? מה זה קשור?
אמרת העניין של אחיך, נכון?
אחיך, נו, נכון.
אתה לומד שרק לב.
נכון.
עכשיו, הסברת את העניין של המצווה.
נכון, יש גם, קידוש השם זה גם, הלכה. מניעת חילול השם זה גם הלכה. אני רק, לכן לא הייתי צריך להגיע לכל הפלפול הזה כדי שיהיה מותר להחזיר. השאלה היא, רציתי רק להבין את הברוך אלוהי היהודים שיש בזה. בסדר?
לא היית פשוט בדרכי שלום? אחרים תקנו, תחזיר דרכי שלום.
אז לא תקנו את זה.
ש?
לא תקנו את זה. אגב, למה אסור להחזיר אבדה לגוי? סתם ככה בינו. כי הם לא מחזירים בעצמם אבדות. אבל במקום שבו גוי מחזיר אבדה, מחזירים לו אבדה. להתפרקות הפיקציה הירדנית. שלום כבוד הרב, הרשע, המוסר. רצה שידונו אותו אחרי יום כיפור, כי הוא סבר שעיצומו של יום מחפר חג שמח. בסדר. כן.
שאלה קטנה, אם אתה מוצא את האבדה,
כן.
אותו בן אדם שיודע שזה יצטרך, אז גם לא תחזיר לו.
למשל, יש הלכה כזאת כבי יהודי.
בא אליך, ראו אותך אנשים.
רגע, אני שואל אותך, רגע, אני רוצה גם להתייחס. למשל, יהודי איבד ממון. והתייאש ממנו, ומצאתי את הממון, לפי ההלכה אני לא צריך להחזיר לו. יהודי, לא גוי. מסיבה פשוטה, ברגע שהוא התייאש, זה לא שלו. ההלכה מפורשת. כי הבעלות, ההגדרה של בעלות בהלכה, זה גם הסיכוי שיש לי להשתמש, כלומר, היחס הנפשי שלי לדבר. לכן, למשל, תאר לעצמך שיש לי שרשרת זהב יקרה שנפלה לתוך האוקיינוס. עכשיו אני אומר, לעולם לא ימצא את זה. יש מישהו, צוללן מקצועי, הוא יורד לשם, הוא מוציא את זה, הנה השרשרת. אני אומר לו, תודה רבה. הוא אומר, לא, זה לא שלך. אתה התייאשת מזה, אז זה לא שלך. כך שזה שאתה בוצא משהו ששייך למישהו, זה לא אומר שזה שלו. כלומר, שפעם היה שייך למישהו, זה לא אומר שזה שלו. דבר רגיוני. זה תפיסה אחרת של מושג הבעלות, ממה שמקובל במשפט הכללי. במשפט הכללי, דבר הוא שייך לי כל זמן שלא נעשתה העברת בעלות. לכן, גם אם יש לי שרשרת זהב שהגיע עכשיו למאדים, היא עדיין שלי, לפי המשפט הכללי. לפי ההלכה לא. כי הנחת היסוד של ההלכה היא שהממון שבעולם הוא לא שייך באופן מהותי למישהו, אלא הוא שייך לאנושות בכללה. זה שייך לעולם. מסיבות טכניות, אנחנו מאפשרים לך באופן זמני, שדבר יהיה שלך ולא של השני. אבל זה לא יוצר קשר מהותי בינך לבין הדבר. מובן? טוב, בבקשה, אדוני.
אם הדבר השני שאתה מתחיל בקשר לבעלות.
כן.
אדם בין חשבים לחמש ויש לו בבנק חצי מיליארד שקל.
נו, אז מה?
אתה יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי יכול לומר, האדם הזה בחיים לא יכול להשתמש בכסף הזה?
לא.
זה די שלו.
לא.
הנקודה הזאת שאני לא יכול להשתמש ב...
אז אתה, סליחה, אתה נכנס עכשיו לפרטים של... איך נגדיר אפשרות שימוש? בסדר, זה פרטים. איך מגדירים אפשרות שימוש?
בסדר, עכשיו נחזור לנקודה. החלק הקודם שלו דיבר על כך שכאשר הממון ביד ישראל, יש לממון חשיבות יותר גדולה.
ודאי, כי הוא משמש למטרות יותר עליונות.
אם זה ככה, למה אסור לקבל צדקה מגויים או תמיכה מארצות הברית או כל מיני דברים כאלה? דווקא אתה לוקח את הכסף מארצות הברית ומעלה אותו ברמה.
יפה. אתה שואל... מדוע, אם באמת יש התעלות של הממון על ידי שהוא עובר לידי ישראל, מדוע אסור לקחת כסף מגויים עובדי עבודה זרה? נכון?
כן,
ככה שאלה. מדוע כשהגוי עובד עבודה זרה, אסור לקבל ממון ממנו? למה, תגיד? כי אז הוא משתלט עליך. כי אתה משועבד. לעומת זה, אם זה גוי שלא עובד עבודה זרה, אז מותר לקבל ממנו. למה? כי הוא מעריך אותך. זה דבר פשוט.
בשורה
האחרונה, נתן את הכסף. אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם. אם יש מישהו שאני ממש שונא אותו, איך הדרך להשתלט עליו? אני אתן לו מתנות. נכון? אז כשהגויים עובדי עבודה זרה נותנים לנו מתנות, הם בעצם משתלטים עלינו. שמעת על השיטה של המיסיון? כן, זהו. זה השיטה. הם משתלטים עליך על זה שנותנים לך. כן. אגב, סיפר לי אחד מהרבנים הראשיים, שהוא חתם עם אחד מראשי הכנסייה האורתודוקסית בעולם, על מסמך משותף שבו הם מסכימים שניהם לוותר על פעולה מיסיונרית. יפה, לא? כלומר, היהודים יפסיקו לעשות מיסיון, היהודים יפסיקו לעשות מיסיון, וגם הנוצרים יפסיקו לעשות מיסיון. יפה, לא? נכון? רעיון טוב. אז באמת זה היה קשה מאוד, היינו צריכים לפטר את כל המיסיונרים היהודים. כן, מה אתה אומר? מה? האם זה אותו? נכון.
כן, דווקא? כן. אז באמת, המזוות זה לא, חשבתי שהיה משהו...
לא, זה הלכה מפורשת. על שאדם שתוהה על הראשונות, אז כל הזכויות הלכו לאיבוד. מפורש. הלכות תשובה לרמב״ם. כן. טוב, אז היה רק, הבאתי רק כמה דוגמאות. האמת היא שהיה צריך לכתוב על הנושא הזה אנציקלופדיות שלמות. כן, הוא רק, נשווה, יש פה פסקה באורות הקודש, חלק ג'. כן. הנה. הוא אומר כאן, זה בחלק ג' של אורות הקודש, עמוד שין י' ח', כן? על אהבת הבריות, מושג של אהבת הבריות. ממקור החסד צריכה אהבת הבריות להתפרץ, לא בתור חוק מצווה, כי אז תאבד חלקה היותר ברור מזוהרה, כי אם בתור תנועה נפשית פנימית עזה. למה הוא מתכוון? יש, האם לפי ההלכה יש חובה לאהוב גויים? מה אתם אומרים? מה? אני שואל לפי ההלכה, האם יש חובה לאהוב גויים? ברגע ששואלים על הלכה, זה או כן או לא, זה לא מעבר לזה. יש הגדרות של אהבה, בסדר, מה זה משנה? האם אני מחויה, אבל גם של יהודי כתוב, ואהבת לרעך כמוך, זה הלכה. מה? אז אין לך, זאת אומרת, אין חובה בהלכה לאהוב גוי. שאלה הבאה, האם זה טוב לאהוב גוי? התשובה היא, כן, זה טוב. איך אני יודע? כתוב, רבי חיים ויטל, כותב בספר שערי קדושה, שאחד מהתנאים כדי להגיע לרוח הקודש, זה שיוהב את כל האדם ואפילו גויים. צריך לאהוב את כולם. זה תנאי כדי להשיג רוח הקודש. מי ששונא גויים לא יכול להגיע לרוח הקודש. נקודה, הלך. מה? כולם. כולם. לא נגד ההלכה, ההלכה לא אמרה שאסור. היא אמרה שאין חיוב. עכשיו, אם זה דבר טוב, אז למה ההלכה לא חייבה? אז אומר הרב כאן, תראו מה שהרב קוק אומר. בראות הקודש חלק ג', אומר דבר יפה מאוד. ממקור החסד צריכה אהבת הבריות להתפרץ, לא בתור חוק מצווה. כי אז תאבד חלקה יותר ברור מזוהרה. כלומר, ברגע שאתה אוהב רק בגלל שזאת ההלכה, אז איבדת את הרוב. כי אם בתור תנועה נפשית, פנימית, עזה, והיא צריכה לעמוד בניסיונות קשים מאוד, שימו לב, אותו ביטוי שראינו פה באורות, הוא חוזר פה באורות הקודש, היא צריכה לעמוד בניסיונות קשים מאוד, לנצח סתירות רבות, המפוזרות כצורי מכשול במאמרים בודדים, בשטחיותן של כמה הלכות, ובהמון השקפות הבאות מהצמצום שבחלק הגלוי של התורה והמוסר הלאומי. כלומר, אתה צריך לעמוד במלחמה קשה מול כל צרי האופקים. לא קל. כן, בבקשה, אדוני, דבר.
לפי הרב חיים ויטל, לאהוב זה לתת הכל, אין גבולות, אין גבול לארץ. ולאהוב זה גם לאכול ביחד, לשתות ביחד, לשתות גם יין ביחד, לשתות מעין שלו. אז זה התורה עשה. ואם יהיה אהבה שאין הגבולות, אז זה יכול רק להגיע לתקלה.
אני חוזר על דבר אחד. אתה אומר, לפי מה שכתב רבי חיים ויטל עליו השלום, זכותו הגן עלינו אמן, הדבר הזה יכול להביא ליצור מכשול. כי הרי אם אני אוהב מישהו, אני שותה איתו יין. אני מתחתן עם הבת שלו. נכון? כל הדברים האלה. והנה ההלכה אומרת שאסור לשתות יין עם גוי. אסור להתחתן עם הבת שלו. אז איך יכולה להיות האהבה? התשובה היא, אני כל כך אוהב אותו שאני לא מתחתן עם הבת שלו. לא, זה האמת. כי אם אני מאוד, משל, אוהב את הילד, אני אגיד מאוד אוהב בשר סטייקים. סטייק על האש, משהו טעים מאוד. אני כל כך אוהב את התינוק שלי שנולד לפני שעתיים, שאני אתן לו סטייק. כן, תאכל. כן? אני עושה לו נזק. אבל זה טעים, אני אוהב את זה. מה שאני אוהב, אני רוצה לתת לו. ברור שהאהבה היא מחייבת את המדרג. כלומר, זה שיש מדרג, זה שיש הבחנות ויש הלכות שאוסרות חיתון וכל מיני דברים כאלה, ההלכות האלה זה מה שהרב מכאן מגלה לך, וזה מה שרבי חיים ויטל מגלה לך. זה לא בגלל שבאופן עקרוני יש שנאה. אלא להפך, בגלל שיש אהבה. וגם כשיש גילויי שנאה, הם באים מתוך הכרח האהבה. מתי הגוי לא מבין את זה? כשהשכינה לא שורה בעולם. כשהשכינה לא שורה בעולם, כל מערכות החיים מתקלקלות. כיוון שמערכות החיים מתקלקלות, ואז עם ישראל נכנס למלחמת הישרדות. מלחמת הישרדות והתכנסות. ואז יש כל מיני דברים שצריך לעשות כדי להתגונן. כל מיני דברים כאלה. מובן? טוב. שלום כבוד הרב. משמע מדברי הרב, הטעם ששמעון בן שטח נתן דייקה לגוי הזה, עקב המעטת שכינה בבית שני, אחרת הגוי היה מתנגד. גם גויים מציאת אבדות בים הם של המוצא ולא של המדינה. לדוגמה, הזהב ספרדי באוקיינוס. חג שמח. בסדר. כן? אז יש גם בחוק הבינלאומי דברים כאלה. כן. כן. שלום הרב, סליחה ומחילה, הכל לשם שמיים, אילן יוסף. לא הבנתי את הבעיה בכלל. טוב, בסדר? נו בסדר, נו אז מה? בסדר, טוב.
הרב, אולי השיטה הזאת תסביר לי, לפי הרב חיים ויטל, איך אני צריך לאהוב את הגוי? תגיד לי עכשיו, איך אני צריך להתנהג? נגב איתו חומוס, מה? לא...
האם מותר לנגב חומוס עם גוי לפי רבי חיים ויטל?
נגיד לי מה זה אהבה שלו.
מה?
איך זה מתבטא היום?
תשמע. יש למשל, אני אקרא משהו, יש בגמרא במסכת כתובות שש שבועות, כן? סוגיית השבועות המפורסמת, אז כולם מכירים את שלושת השבועות, אבל לא שמים לב שיש גם שש שבועות שם, בגמרא במסכת כתובות דף קי"ד, נכון? ושם, אחת השש שבועות זה שבועות שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל ואת אומות העולם כדי לאפשר את הגלות, כן? כלומר, יש חוזה של הגלות, הגלות צריכה להתקיים במשך זמן רב, אז כדי שהגלות תהיה אפשרית, יש כמה כללים שהגויים לא צריכים לעבור עליהם, ושגם אנחנו לא צריכים לעבור עליהם. אחת מהשבועות, זה שלא לגלות את הסוד לאומות העולם. מה זה לא לגלות את הסוד לאומות העולם? איזה סוד? אז רש"י כותב, סוד העיבור. והתוספות כותבים, אולי זה הפוך, כן? התוספות כותבים שזה לא לגלות טעמי המצוות, טעמי תורה. למה אסור לגלות את טעמי המצוות לגויים? פשוט מאוד. אתה הולך לגוי, אומר לך, שלום יהודי יקר, אני שמח שבאת, בוא תשתה איתי יין. מה אתה אומר לו? לא. למה? תגיד לו את האמת, כי אני לא רוצה להתחתן עם הבת שלך. נכון? זה הסיבה האמיתית. כי היין מקרב, ברגע שאני לא שותה איתך יין, גם אם אני מנגב איתך אלפי צלחות חומוס, משהו ככה לא נעים עבר בינינו, ואז אתה לא תרצה לתת לי את הבת שלך. נכון? עכשיו, הבעיה, שאם תגיד לו את זה, אז הוא יגיד, אז אם ככה, סימן שאתה שייך לאומה אחרת. צא מכאן, תחזור לארצך, הגלות בלתי אפשרית. אבל, אז מה אתה אומר לו? אתה משקר לו, אתה אומר לו, אני לא אכול מסיבות דתיות. סיבות דתיות כולם מסכימים, זה בסדר, זה מחלה, אנחנו מבינים, יש אחד, יש לו סכרת, הוא צריך אינסולין, השני צריך, יש לו צרכים מיוחדים, הוא צריך נגישות לנכים וזה, אז... לך יש, המחלה שלך זה שיש לך בעיות דתיות, אז אנחנו מתחשבים. אובן? הרב מרדכי אליהו סיפר שפעם היה בעיר חלב שבסוריה, הקדי שם הזמין את הרב, היה המושל המקומי הזמין את הרב, אמר, למה אתם לא מוכנים לאכול את הלחם שהערבי אופה, אלא אם כן יהודי מכניס כיסם לאש? כן? זה הלכה, כן? מוסיף כיסם, מותר. אבל אם לא הוסיף כסם, אסור לאכול מהלחם הזה. אז הרב ענה לו, אנחנו כולנו בני אברהם. כן, הערבים, יהודים, כולנו בני אברהם. ולכן כואב לנו הלב לראות שהאופה קם באמצע הלילה לבדו, והוא צריך, לפני שכולם קמים ללוש, לאפות, אנחנו מראים שותפות, שמים גם כסם.
אחרי זה...
קנה את זה, מה אני אעשה? כן? או. טוב. דחה אותו בקש. כן. מדוע נקרא שמו סיני, סיני? מפני שירדה שנאה לאומות העולם. מהי אותה שנאה? טוב, יש בין המפרשים הרבה דיונים. שנאה של מי למי. לא כך ברור. כן, מי שונא את מי. אבל הרב קוק אומר במאמרי ראייה, במאמר על שבועות על הר סיני, מהי הר סיני? שם הרב מסביר שאם מישהו שנו על זה שהוא לא קיבל את התורה למשל. למשל, מדוע לא שונאים את הפרות? כן? פרות לא קיבלו תורה. נכון? פרות קיבלו תורה? לא קיבלו תורה. אז למה אין שנאה לפרות? כי לא מצפים מהם. נכון? אז אם יש שנאה לאומות העולם, זה סימן שמצפים מהם. סימן שהם עתידים לקבל. כן, מה אתה אומר?
טוב. בקשר לסוגיה שמקודם, זה קשור לאברהם ואליעזר. זאת אומרת שבגלל שהוא...
שהוא מה?
שהוא היה גוי, לא יהודי.
ואז מה?
אז הוא לא יכול לחתן את יצחק עם הבת שלו.
נו, ואז מה?
שם זה לקוח,
נכון, כן. נכון, אם אני מסוגל לשנוא אותך, סימן שאני מסוגל גם לאהוב אותך.
לפי אותה שיטה, לא שהעמי הארצות צריכים לשנוא תלמיד החכמים, צריכים לשנוא את
זה. זה גם. יש תוספות על זה. שדן, מדוע רבי עקיבא שנא תלמידי חכמים? כשרבי עקיבא היה עם הארץ, אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו, רבנו אמור ככלב. גם כלב נושך. אמר, כן, אבל כלב נושך ולא שובר עצם. חמור שובר עצם. הוא רצה לשבור את העצמות של תלמידי חכמים. אז התוספות שואלים, למה הוא כל כך שנא תלמידי חכמים? הרי ברור שהיו לו מידות טובות. הרי ביתו של כלבה סבוע, רחל, ראתה שהוא צנוע ומעלה. זאת אומרת שהיה לו מידות טובות. אז זה לא שיש לו שנאה טבעית, אז יש לו סיבה אידיאולוגית, למה לשנוא תלמידי חכמים. אומר התוספות, זה בגלל איך שתלמידי חכמים התנהגו עם עמי הארצות. מעניין. כן. טוב, שלום כבוד הרב. אז זה כבר ראינו. אריה. כן, אז זה כבר ראינו את כל זה. כן. לא יודע למה שמתם שאלה חמש, היא כבר הייתה מקודם. טוב. כן, בבקשה.
הרבים
צריך לסנועים? אתה נחזיר פרטים, שוב, אני אומר. גם כשאתה בא, אני אספר סיפור. אתה יודע מה? בחור אחד שלמד במכון מאיר. שאל אותי את השאלה דלהלה. אני לא בא עכשיו להגיד אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו. אני רק מביא את השאלה, כדי שנבין את הלך רוח. הוא אומר, תראה, לפני שחזרתי בתשובה הייתי שמאלני, מאז שאני חזרתי בתשובה אני שונא ערבים. איך זה? ככה הוא שאל אותי. כן? כן? מה?
לא, זה תבניתיות בראש.
כן, זה תבניתיות מודעית. זאת אומרת, הוא אומר, הייתי חילוני, הייתי שמאלני, עכשיו אני דעתי שונא ערבים. איך אתה מסביר את זה? אמרתי לו, בלי לשפוט את השאלה אם זה בסדר שהוא שונא, לא בסדר, זה כבר שאלה פה, לא מעניינת לגופו של עניין. אבל אני אמרתי לו, תראה, לפני כן אתה התייחסת אל הגוי כאל מושג. דיברו איתך על צלם אלוהים שבאדם, על האדם, ואז אתה אהבת את האדם, אבל לא אהבת את האנשים. ברגע שאתה חזרת אל עצמך, התחלת לראות את האדם כפי שהוא. אז הוא יכול להיות מושא של שנאה או של אהבה, אבל זה האדם שאתה עכשיו שופט.
כן. מה? חשיבה
הרבה פעמים החשיבה השמאלנית, לא תמיד, אבל הרבה פעמים החשיבה השמאלנית היא חשיבה ארטילאית, שמדברת על מושגים ולא על מציאות. כן? אני אוהב, את ה... למשל, מישהו, אני אוהב יהודים. אז למה אתה רב עם החבר שלך? גם הוא יהודי. אה, לא, זה החבר שלי. אני אוהב יהודים. לכן, הרבה פעמים, מאוד קל, התורה אמרה דבר מאוד מעניין. ואהבת לרעך. מי זה רעך? הקרוב. מה עם הרחוק? לא צריך לדבר על זה, זה מובן מאליו. אני מלא אהבה למיקרונזים. אתם יודעים למה? לא מכיר אפילו מיקרונזי אחד. הם כאלה נחמדים, כל כך טובים, אני כך אוהב אותם. כן, יש לי, היחיד שיש לי בעיה איתו זה השכן שלי. כי הוא באמת לא בסדר. ורק בגללו אני לא יכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך כלפי כל יהודי, כי הוא באמת לא בסדר. מובן? טוב. טוב, איפה היית? אהבת ישראל מחייבת, תראו פה מה שמתחייב פה, זה מאוד מעניין. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. למה? כי מה זה אהבת ישראל? אתה אוהב את העם שעתיד לתקן את כל האדם. אם האדם הוא לא חשוב, אז למה אתה אוהב את היהודים? כן, פעם מישהו שאל, מדוע אנחנו אומרים, מדוע הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה גויים? כן? ככה שאלו את אחד מגדולי הרבנים, מדוע הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה גויים? ענה לו הרב, אז מה אתה רוצה לברך בבוקר, אשר בחר בנו מכל הג'וקים? מכל הנמלים? כן? זה לא מעלה, אלא אשר בחר בנו מכל העמים, סימן שיש לעמים מעלה. כן? אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, הוא סימן שלא נתהרה עדיין הנשמה מזוהמתה. ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה. כי אז יש לך טענות כלפי הקדוש ברוך הוא, למה בראת את זה ובראת את זה? כן? טוב. כן? מה? כשאדם מתפלל שמישהו יבריא, ודאי שיש לו טענה על זה שפלוני חולה. נכון? למה? בישוע צריך להיות בריא. נכון? לכן, כשאני נלחם את מלחמת ישראל מול האומות, אני בא בטענות לקדוש ברוך הוא. היה ראוי שאוהבו אותנו. מובן? זה אותו הדבר, כי אם אני מצפה ממישהו שיוהב, סימן שאני אוהב. כלומר, יש לי יחס אליו. כלומר, איך אמר הרב במקום אחר? בוז גרוע משנאה. אם אני שונא אותך, זה סימן שאני ציפיתי ליחס של אהבה בינינו. יש אכזבה. כן? זה, פעם גולדה מאיר הייתה ראש ממשלה בישראל. מותר בבית מדרש להגיד שם של ראש ממשלה אישה? אז היא אמרה, שהיא לא תסלח לערבים על זה שהם הכריחו אותנו להרוג אותם. מעניין, זו הגדרה מאוד יפה. זאת אומרת, לא שיש כאן שנאה עקרונית, אבל אתם הכרחתם אותנו בגלל ההתנהגות שלכם להתייחס אליכם לא כפי שהיה ראוי להתייחס לאדם באשר הוא אדם. כן.
אם צריכים להיות מי
כן. לא. כי זה לא אותו דבר. אתה שואל, האם צריך, אם צריך לאהוב את מי ששונא אותנו, האם זה לא נצרות? והתשובה היא, ודאי שזה לא נצרות. כי הנצרות אומרת שבגלל זה לא להילחם ברשע. אם אני אוהב את מי ששונא אותי, מה אני צריך לעשות? להרוג אותו. באהבה. זאת אומרת, אני בא לתקן את העולם, כולל גם לתקן גם אותו. ולכן אמרה ההלכה, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. שאם אני בא להרוג מישהו בבית דין, אני צריך לעשות את זה באופן שלא יבזה אותו. למה? כי זה שצריך להרוג אותו, זה תיקון העולם. צריך לחסל את הרשע מן העולם. אבל למה לעשות את זה בצורה שאינה אוהבת אותו? אבל שני דברים שונים, לגמרי. טוב, כן, מה?
כל האדם, כל האדם ישראל?
לא, כל האדם זה כוון הגויים. לא, זה לא אותו דבר. כן, כל האדם, כל האדם זה, לא, לא, כל האדם זה גויים. כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.